ברשות מרן הראשון לציון, מורנו הרב מרדכי אליהו שליטא, ברשות הרב הראשי לישראל, מרן הרב יונה מזגן שליטא, עמיתי במועצת הרבנות הראשית היושבים בשורה הראשונה, הרב מרא דאתרא, הרב לוי, והמרא דאתרא של ימי העיון, הרב דוד שפירא, שנוהג את נשיאותו ברמה, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, קהל קדוש, ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לפתוח את ימי העיון, את הנושא של ימי העיון. ואינני טועה, זה הפעם ה-40 מאז שהתחלנו במפעל הזה של ימי העיון, והנושאים שנידונו כאן הם תמיד נושאים שעמדו על סדר היום של הרבנות ושל העם בארץ ישראל. הנושא שאנחנו נדון בו היום, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, הילכו יחדיו, הוא נושא אקטואלי, וכבר שמענו דברים אקטואליים, שחלקם אני מסכים, חלקם יש לי הסתייגויות, בדרך הטבע, תורה היא ללמוד אנחנו צריכים, וכך דרכה של תורה, שיש דעות שונות, יש דרך להכריע את ההלכות. גם המעמד של הרבנות הראשית לישראל מצד אחד, שהיא משתתפת ונותנת חסות לימי העיון האלה מאז תחילתם, והיחסים שבינה לבין המדינה לבין ראש הממשלה, כל אלה הם סוגיות אקטואליות ונשתדל לדבר עליהם בלי מורה ובלי מסופנים. אני חייב להגיב בפתיחת דבריי על מאמר שהופיע השבוע בעיתון הצופה, שבו צוטט מאמר שחיבר ידידי העיתונאי שאול שיף, בו צוטט אחד מרבני גוש קטיף מכתב שכתב בקשר לימי העיון הללו, להסביר מדוע הוא לא יבוא השנה לימי העיון. אנחנו הזמנו את רבני גוש קטיף, ונדמה לי שגם בסדר היום הרב של הגוש עוד ידבר לפנינו. אני רוצה להזכיר לחברים הנכבדים שבי כנס האחרון שלנו שהתקיים לפני כחצי שנה, אם אני טועה, זה היה בניר עציון, רוב רובו של הכנס הוקדש לנושא הזה של הסכנה של עקירת יישובים יהודיים על אדמת ארץ ישראל. אני עכשיו נמצא איתנו חבר המערכת של הצופה, מר נחתומי, הוא הראה לי את הכותרות לדיווח על הישיבות, לא הייתה ישיבה שהזעקה הזאת לא עלתה בה. אני העזתי לומר שמי ש עוקר יישובים יהודים מארץ ישראל, זה אסור באיסור חמור כמו מי שמצווה ליהודים לאכול חזיר. והותקפתי על כך. אנחנו גם בחרנו משלחת של רבנים ברשות הראשון לציון, שביקשה פגישה עם ראש הממשלה, והוא לא נענה לבקשה הזאת. הוא כן התקשר, ביקש אני בתורת הנשיא המוסדות, מוסדות אריאל, בתורת ידיד אישי ותיק שלו, שמשלח לו רפואה שלמה, שיעזור בתשובה שלמה. ביקש להיפגש, הייתה שיחה של למעלה משעה, לצערי הדברים שלא נפלו על אוזן קשבת, ולא היה מקום להפליג יותר ממה שנאמר, משום שאחרי הכל אנחנו מצווים לשמור על החבל הדק שעוד לקשר את המדינה עם הרבנות, וחלילה לעשות דברים שינתקו אותו, אבל כמיטב יכולתנו עשינו ולמעלה מזה, ועדיין אנחנו נושאים את קולנו כאן בברכה ובדרישה. ברכה לרבני גוש קטיף ולכל המגורשים, כבוד הרב הראשי לישראל, העמיד על סדר היום של מועצת הרבנות הראשית בשבוע הבא את יחס המדינה למגורשי גוש קטיף, ואנחנו נשמיע את הזעקה הנוראה על היחס המדהים והמשפיל, הן לרבנים של גוש קטיף, הן לציבור שעדיין בבחינת פליטים בתוך אדמת ישראל. וכמובן שגם הדברים שנאמר היום כאן יכללו את ההתייחסות לאקטואליה על מה שהיה ועל מה שאנחנו מקווים בעזרת השם שלא יהיה, והכל בידי שמיים. מוריי ורבותיי, נאמרו כאן דברים כאילו שהיחסים שבין דת ומדינה, התלות ביניהם או הפרדתם חלילה, לא עלו על סדר היום של הרבנות ושל הרבנים ושל גדולי התורה בישראל. זה לא מדויק. עוד בשנת תשח הקים מרן הראשי לישראל דאז הגאון הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל צוות של תלמידי חכמים שהיו חלק מהמוסד, מהמכון שהוא היה לא שבכתר מוסדות אריאל, מכון הרפי של בירושלים, לדון בשאלה הזאת. ומאמרו על משפט התורה בישראל שנתפס בראש ספר הלכה פסוקה שלנו, כל אחד יכול לאיים בו, המטרה הייתה להציע לפני המדינה דרך לקיים מדינה בת זמננו על פי התורה, ולגבור את התחומים והתחויות מה מוסמכת המדינה לעשות וחייבת לעשות בסדרי שלטון ומשפט, בסדרי ביטחון וכלכלה, ומה עליה לקבוע רק על פי החלטה הלכתית, ושילכו הדברים יחדיו ולא חלילה זה כנגד זה. והרמב״ם, שהוא הפוסק הגדול שכתב על הנושא הזה בסוף ספרו הגדול משני תורה, הרמב״ם זכותו תגן עלינו, בהלכות מלכים קובע את ההלכות מה המלך מוסמך לעשות ומה המלך או המדינה, ורבנו דון יצחק אברבנאל זכותו תגן עלינו בפירושו לתורה קובע על הפסוק שום תשים עליך מלך, שהמדינה הדמוקרטית שבימיו התחילה בצפון איטליה, ראינו שהעם בוחר את הנשיא או את המלך, זה סדרי שלטון ומשפט, וזה מקיים את המצווה של שום תשים עליך מלך על פי התורה, לא דווקא מלך בן מלך בן סגנון של מונרכיה. הדברים ידועים, אנחנו כולנו יודעים שדון יצחק אברבנאל שהיה שר האוצר של ממשלת ספרד היה בקיא בהלכות ניהול מדינה וגדול בתורה מאין כמור, והדברים כבר נידונו אצלו בכתביו. גם על הנושא עם דינה למלכות הדינה שייך לגבי מדינת ישראל ובארץ ישראל, נושא שיש בו מחלוקת הראשונים, כבר נכתב על זה הרבה ונאמר על זה הרבה, יש הסוברים שזה כן חל גם לגבי מדינת ישראל, ויש ראשונים שסוברים שאי אפשר לומר את הכלל הזה בארץ ישראל, משום שכל הכוח של המלך לקבוע את החוקים זה כאילו על דעת כן הוא מרשה לך להיות במדינה שלו. אבל בארץ ישראל אין זכות לאף מלך לומר ליהודי שאין לו זכות לגור בארץ ישראל. ממילא כל היסוד ההלכתי של מלכות הדינה לא שייך לגבי ארץ ישראל. זה מחלוקת הראשונים, אבל מי אנחנו שנכריע בין הראשונים הללו? לעניות דעתנו יש מקום לדמוקרטיה, בוודאי שאנחנו צריכים להתנהג על פי ההלכה, וההלכה מקנה לדמוקרטיה את השטח שבו היא יכולה לפעול. כלומר, בקיצור, סדרי שלטון ומשפט, ענייני כלכלה, אוצר ומיסים, וענייני ביטחון, ומצד שני יש דברים שאסור למדינה להתערב בהם. אני אומר לך, המלך עבור על דברי תורה, אל תשמע לו, מי שפוסק הרמב״ם במפורש בהלכות מלכים. בתורה דברי פתיחה, ברשותכם, נקרא תמצית של עבודת מחקר שכתבנו על הנושא הזה, ואני קראתי את זה בנושא מנהיגות מדינית ורוחנית בישראל במשך הדורות. המערכת הזאת, המשמעות שלה, וגם כל ההשלכות האקטואליות שלה, קיבלה, כמו שנאמר כאן, וכבוד הרב דוד שפירה, המשבר החמור ביחסי דת ומדינה שנוצר בשנה הזאת במיוחד, שנוצר על ידי ממשלת ישראל על ידי עקירת יישובים יהודים והריסתם, שאין פוסק שפסק שזה מותר על פי דין תורה, כולם פסקו שזה איסור חמור על פי דין תורה, כולל בתי כנסת שנגרמו להריסתם ומוסדות תורה שגרמו לעקירתם. כל זה נעשה על ידי מעשיה או מרדליה של ממשלת ישראל שגרשה יהודים עד בת ארץ הקודש, וזה החריף את השאלה של היחסים שבין מלכות ישראל לבין התורה בארץ ישראל. הדבר הוא לא חדש. נתחיל מראשית ההיסטוריה של עם ישראל. הגדרתו של משה רבנו עליו השלום כמלך ונביא, מחוקק ושופט, העומד בראש הסנהדרין הראשונה של 70 זקנים, נלמדת מן המקרא, מן התלמוד, ומתבררת בדברי חז"ל ובדברי רבותינו הפוסקים הראשונים והאחרונים. מושיעם של ישראל זכה לאחד בשיעותו את שני התפקידים העיקריים שלו, התפקיד של הנביא, לא קם עוד נביא בישראל כמשה, והשופט. התיאור בפרשת יתרו היא הפרשה שבמתן תורה, כיצד הוא היה יושב בשופט. כמה מחכמנו, זה שנוי במחלוקת, הגדירו גם את הסמכות שלו כסמכות של מלך. שאין למעלה ממנה אלא הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרת המשנה במסכת אוריות, מי הוא הנשיא? הנשיא זה מלך שאין על גביו אלא השם אלוקיו. זאת אומרת, אין על גביו את העם שיגיד לו מה לעשות, או הכנסת, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הגמרא בסנהדרין בדף פ"ג מביאה בעניין בגידתו של אחן ביהושע, שאחן מעל כבר בחרמות שהחליט משה רבינו עליו השלום. לדעה אחת את רבי אסי בשם רבי חנינה, אחן מעל עוד לפני מעשה ההי, בשלושה חרמים שונים, שניים בימי משה ואחד בימי יהושע. החרב שנזכר זה היה כבר המעשה הרביעי שלו. יש דעה שמעל בחמישה חרמים, ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע. למה לא הענישו אותו מרד בחרם של מלכות? אלא שעד אז לא אמרו ישראל, כל מישהי שלא ישמע לך, כמו שאמרו ליהושע, אז יהיה לך רשות להרוג אותו. יש מהראשונים שאומרים שישראל לא נענשו אלא נסתרות עד שעברו את הירדן. עדיין לא היה המצב של מלכות שתלוי בארץ ישראל. המקור החשוב ביותר שאני רוצה ברשותכם, מוריי ורבותיי, כולם זוכרים אותו, אבל אני רוצה להזכיר אותו, זה תשובה של רבנו החתם סופר במכתב שכתב לגאון בצבי ירש חיות, זכויות הגן עלינו, בחלק אורח חיים סימן חפכת. הוא מסביר, המורדים על משה רבנו עליו השלום לא התחייבו במיטה, אף על פי שהיה באישור מלך, משום שעדיין לא קיבלו עליהם ישראל בחרם להביט מהמורד מלכות עד ימיו של יהושע. ולא אמרו כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצווה ליומת, רק חזק ואמץ. פסוק ביהושע א', פסוק י"ח. רבותיי, זוהי דמוקרטיה. הכוח ניתן לו על ידי העם. ברור שהוא נהג על פי התורה, אבל הכוח להמית, כביכול משה רבנו שהיה הגדול שבגדולים, לא היה לו את זה, כי העם לא נתן לו את הכוח הזה. זה נובע מכוח העם. זאת אומרת שיש מעמד לעם, צריך להגדיר אותו על פי ההלכה, מה המעמד שלו. חתם סופר הרי רומז בדבריו לאותם הראשונים שמפרשים ויהי באישור מלך, בית הספר ראשי עם יחד שבטי ישראל. הנה מה זה בית הספר ראשי עם יחד שבטי ישראל, יש פה מלך ויש פה ראשי עם. אם כן, הוא מבאר שמשה רבנו היה המולך והתאספו אליו ראשי השבטים. בן עזר מביא פירושים אחרים, הוא מביא בשם רבי יהודה הלוי, זכותות הגן עלינו, כי המלך רומז לתורה. כך הוא מפרש, אין מלך בישראל, כביכול הכוונה היא לקדוש ברוך הוא בעצמו, וכך רש"י על המקום, וכך הרמב"ן מבאר. ובסוף דבריו הוא מביא שם אבן עזרא, אבל יש במקצת האגדות שמפרשים אותו על משה, אומרים משה מלך, שנאמר ויהי באישור מלך בהתאסף ראשי עם. וגם כן אמר הכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. והוא היה מלך עלינו ועל כל שבטינו יחד, וראוי לנו לעשות דברו ומצוותיו, כי מלך גדול וחכם היה עלינו. והרמב"ן שדן שם באריכות בדברים הללו מסיק, והנכון והאמת מה שפרשנו. דהיינו, שבעי באישור מלך לא משה רבנו, כי עדיין לא הוקנה לו הכוח של העמדה לדין של הוצאה להורג, אלא הכוונה היא שהעם לא הלך אחרי תורת משה עד שבא שמואל הנביא והחזיר אותם בתשובה. זאת אומרת שאי אפשר לומר ככה בצורה פשוטה שאין כוח לעם. ברור שחס וחלילה אין כוח לאף מלך לעקור דברי תורה, אבל יש מסגרת בתורה גם לדרך ניהול של מדינה, ואפילו מדינה מודרנית דמוקרטית עד היום. ואין ספק שדבריו של אברבנאל מפורשים ככה, שהעם יכול לבחור לו נשיא, להקלוט לו את הסמכויות, והנשיא חייב לשמוע בכל הנביא, בזמן שהיה נביא, בכל פוסקי ההלכה. צריך לבצר מצב של איזון בין שני הדברים. אפשר לומר שהפיצול, מה שקורה היום במדע המדינה, הפרדת הרשויות, רשות מחוקקת, רשות שופטת ורשות מבצעת, התחיל כבר בימי הגדולים שבישראל, במשה ואהרון עליהם השלום. מתוך ביאורי חכמים למקרא אנו לומדים כי כבר בימי משה רבנו עליו השלום אירע הקרע בין מלכות לכהונה. חרה אף השם במשה על שאמר בדבריו שלח נביא תשלח. רבי יוסי אומר, גמרא בזבחים דף קב, אני אומר לכם דברים רק מבוססים על מקורות, על הפסוק ויחר אף השם למשה ויאמר לו אהרון, הלא אהרון אחיך הלוי, אף בזו נאמר בו רושם, אני מתקצר, שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך. זאת אומרת, לכתחילה היה המטרה שיהיה גם כהן וגם מלך וגם נביא, ואחר כך מעשה שהיה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבי יוסי, חילק ביניהם. ושאלף ההרמוניה הנפלאה שעליה מעידה תורה ורעכה ושמח בליבו, בכל תעשו הדברים רושם לדורות, ונעשו הכהונה והמלכות שתי רשויות, אלא שאהבת קודש הייתה ביניהם, עליונותו של משה הייתה ברורה ומקובלת גם על אהרון אחיו. והדברים ידועים ומפורשים בדברי אבותינו חז"ל הראשונים והאחרונים, ובוודאי המרצים בדבריהם בכנס חשוב זה יעמדו עליהם. אין כאן מקום להאריך, התורה שלמה היא בלימוד היא צריכה. מוריי ורבותיי, במשך הדורות הוברר יותר ויותר מבחינת ההלכה שהכהן והמלך מהווים שתי רשויות. יש, אני אזכיר את ההתלמוד הירושלמי בהוריות פרק ג', אין מושכים מלכים כהנים. כבר מדבר גם נגד הכהנים, אני בעצמי כהן אז אני רשאי לעשות זאת, שכבר אמר הכתוב על שם לא יסור שבט מיהודה, אמר בחיבר אבא למה יאריך ימים הממחתו, הוא בניו מקרב ישראל, מה כתיב בתרי, לא יהיה לכהנים הלויים חלק בנחלה. זאת אומרת, הירושלמי בוריות מדגיש הפרדה במלכות לכהונה. מעניין שהרמב״ם לא מביא את ההלכה הזאת בהלכות מלכים. לומר, כולכם ודאי יודעים, מוריי ורבותיי, הרמב״ן הידוע בפירושו לתורה שמרחיב מאוד בדבר, הוא מפרש על סמך זה את הטרגדיה הנוראה שהראה לכהנים של בית חשמונאי, שזרעם קלה קליל ונעלמו לגמרי, רחמנא ליצלן, עד ימי הורדוס. אני קורא מדברי הרמב״ן בראשית פרק בן ג' פסוק ו', כי היו חסידי עליון, זאת אומרת החשמונאים הכהנים, ולמלא הם נשתכחו התורה והמצוות, גם כן נאמשו עונש גדול, לא עבר דברי הרמב״ן אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע מלכות יהודה, מלכות בית דוד, והסירו השבט המלוכה לגמרי, ולא היה להם למלוך אלא לעבוד עבודת השם. האנשים של באוניברסיטאות למדים מדע המדינה והמשפט של המדינה, חושבים שזה חידוש למהפכה הצרפתית, ההפרדה בין דת למדינה ומלכות. ההפרדה היא לא שחס וחלילה לא שצריכים לשמור תורה, אבל יש מבנה של סמכויות שקבוע בתורה, התפקיד של כל אחד מוגדר ואחד לא צריך לפגוע בחברו. אני עוד ברשותכם עוד כמה דקות רוצה לעמוד על הגדרת התפקידים והחלוקה שבין תפקיד הנביא לתפקיד המלך. הזכרתי שאדון הנביאים עליו השלום משה רבנו זכה לשניהם, גם לתפקיד מלך גם לתפקיד נביא, אבל הוא היה עוד אחד ורק עוד אחד בכל דורות ישראל שהיה לו את שני התפקידים של מלכות ונבואה ביחד. כמובן אני מתכוון לשמואל הנביא עליו השלום. מידה מסוימת זכה לשילוב של שופט ונביא, זאת אומרת מלכות ונבואה. אולי לכן אומר הנביא, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי לעם הזה. למה דווקא משה ושמואל, לא בחר אחרים? פסוק בשמואל א', פרק כ"ח, פסוק י"ג. כך נאמר בתהילים, אנחנו חוזרים מוריי ורבותיי בכל קבלת שבת על זה. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בכהני שמו. דרשו על זה חז"ל במסכת ברכות, דף ל"א עמוד ב', ששקול משה כמשה ואהרון. שמואל שקול כמשה ואהרון. מרן אור ישראל וקדושו, הרב רבי אברהם יצחק כהן קוק זצ"ל, בעולת ראייה, פירושו לסידור, מדגיש שם במקום הזה שיש שתי גישות. גישה מלכותית, זה משה, וגישה קהילתית חברתית, שזה אהרון הכהן, שבא לעשות שלום בתוך עם ישראל. בין איש לרעהו, בין בכל בית, זה תפקידו של אהרון הכהן. וכמובן שהן היו שתי גישות, גישה של סמכות מלך, שפוסק וכופה, לסמכות של כהן שמקרב ועושה שלום. והוא מזכיר, הרב זצ"ל, את שמואל הנביא, ששתי הגישות היו אצלו, מלכות ועשיית שלום בתוך ישראל. ואולי כדאי להזכיר עוד במאמר המוסגר, שמערכת היחסים שבין כהן למלך שונה ממערכת היחסים שבין הנביא למלך. אולי דווקא הכהונה הדתית בימינו, תפקידו של הרב בקהילה ושל הרב הראשי, אולי זה יותר מקביל לעניין הכהונה מאשר העניין של הנבואה, והדברים צריכים עיון ובירור שאני מקווה שיעמדו עליו במשך הכינוס החשוב הזה. נזכיר מוריי ורבותיי את לשונו של הרמב"ם בהלכות מלכים. אפילו נביא עומד לפני המלך ומשתחווה לפניו ארצה, שנאמר הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך. אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני הכהן הגדול, שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד. אבל בכן מצווה לכהן הגדול לכבד את המלך ולהושיבו ולעמוד בלפניו כשיבוא לו, ולא יעמוד המלך לפניו רק שישאל לו במשפט האורים. הנה כאן איזון על פי התורה בין תפקיד המלך לתפקיד הכהן. עוד סוגיה אחת אני אזכיר בתורת פתיחה, שאני מניח שהרבנים הנכבדים והמרצים יעמדו עליה. מי קודם למי? סדר הקדימה בין המלך והכהן, בין המלך והחכם, ובין הכהן הגדול והנביא לבין עצמם. סוגיה מפורשת בגמרא, במסכת אוריות, דף י"ג עמוד א', בעניין פדיון שבויים, משנה מפורשת. חכם קודם למלך. חכם שמת איננו כיוצא בו. מלך ישראל שמת, כל ישראל רואים במלכות. מלך קודם לכהן גדול, שנאמר ויאמר להם קחו עמכם את עבדי אדונכם. רש"י מפרש שם שמסתבר מהפסוק הזה שהמלך נתן הוראות לכהן הגדול, הרי שהמלך קודם. אומנם הברייתא שם אומרת כהן גדול קודם לנביא, שנאמר ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא, הקדים צדוק הכהן ונתן הנביא. מרד הורי עודף י"ג א', ויש להייר שם. אם כן רבותיי, אני מתקרב לסיכום דבריי. מהדברים משמע שהכל תלוי בנושא שעומד על הפרק. דין כבוד המלכות לחוד, דין קדימה לחוד. וכבוד וקדימה זה שתי סוגיות. הרמב"ם במפורש אומר את זה בפירוש המשניות, במסכת אוריות. דע שאמרו חז"ל, החכם קודם למלך, ומלך לכהן גדול, וכהן גדול לנביא. וזהו קדימת החכם למלך, יש פה תנאים הרבה. וזה שטעם הקדימת החכם למלך אינו אלא באמונה בלבד. לפי שהחכם תועלתו לאומה מרובה מתועלת המלך. אבל למעשה, זה מעניין מאוד הרמב״ם כאן, אין להקדים על כבוד המלך שום דבר. ואף על פי שהוא עם הארץ, המלך היא עם הארץ גמור. שנאמר שום תשים עליך המלך. אם כן מוריי ורבותיי, נמצאנו למדים. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. זה סדרם, וזה לא במקרה הסדר הזה בדברי חז"ל במסכת אבות פרק ד' משנה י"ג. אבל יש עניינים שונים שנוהגים לגבי התפקידים השונים והמשימות שמוטלות על נושאי הכתר המכהנים, המחייבים גם את נושאי הכתרים האחרים לנהוג בהם כבוד. נמצאנו למדים מוריי ורבותיי, אנחנו חייבים להסתכל באספקלריה הזאת לאור משנתם של חז"ל ורבותינו הפוסקים הראשונים והאחרונים על יחסי דת ומדינה בימינו, עם כל השוני העצום שיש בין האישים והאנשים הנוגעים בדבר, שהרי הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ועם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחברות על פי חס בן יאיר. הלב הומה, החרדה אוחזת בנו, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה איך להתנהג. דווקא כעת שהמשבר ביחסי ההלכה והמדינה, או בלשון אחרת הדמוקרטיה וההלכה, הגיע לשיאו, דווקא עכשיו אנחנו שרוצים להאמין, להתפלל ולקוות שמדינת ישראל תהיה ראשית צמיחת גאולתנו, אתם עדיין זוכרים שבכנס הקודם אמרתי שמי יודע אם נוכל להמשיך לומר כך. אני היום משניתי את המשבר שאני אומר בית הכנסת שלי, אני אומר ברכת מדינת ישראל שתהיה ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא קובעים, אין לנו בעדי קם שדרחמן, אנחנו מתפללים על זה כך. אנחנו צריכים להתעמק במקורות, גדולי התורה יושבים כאן, מחויבים, ולתת להם תשובה לשאלות. ודווקא אלה שהם אוהבים את מדינת ישראל, אלה שמשתתפים ברשויותיה, מלכתחילה, לא בדיעבד, צריכים להקפיד הקפדה יתרה על היחס הנכון והראוי, שבין סמכות התורה וסמכויות השלטון. וכל היחס הנכון שצריך לו בין אישי התורה לבין אישי השלטון במדינת ישראל המתחדשת. מוריי ורבותיי, אנחנו זקוקים להרבה סייעתא דשמיא כדי להצליח בעניין הזה, ללכת בדרך הנכונה. ואני מסיים בדברי תפילה לקדוש ברוך הוא, אלוקי ישראל, אלוקי התורה והמלכות, שישרה שכינת השלום בתוכנו, וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשינו יחולנו, ויחדש ימינו כקדם, אמן, כן יהי רצון.